בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה נשמע?
בסדר. איך אתה?
בסדר.
אנחנו בסדר. עדיין בלי אביה, שהותר לפרסום.
האמברגו הוסר.
שמדובר בקורונה.
שיגעת מוריד.
כן.
כן.
כאילו אני לא חושב שיש עכשיו הבדל בין קורונה לבין וירוסים אחרים, ברגע שאנחנו ככה מחוסנים והגוף
כבר עבר את זה,
למד את זה, חווינו רובנו המוחלט פעם אחת לפחות.
פחות.
אבל כן, עדיין יש את הפוסט טראומה, את ההילה.
המילה הזאת היא עדיין מגילה. אתה עדיין מרגיש מלוכלך כשיש לך קורונה.
כי זה הווירוס היחיד שיש לו שם. תחשוב ששנים, מה זה? מאות שנים. בוא נגיד, בתקופת חיינו, אוקיי? אתה חולה, יש לך וירוס. זאת אומרת, יש לי וירוס. הם אף פעם לא קיבלו שמות, למרות שככל הנראה לא חלית באותו וירוס פעמיים כל חייך.
תראה, אם היה לך סארס, או שפעת החזירים, אז כן.
אז אתה יודע.
יש כמה מותגים. יש כמה מותגים בתחום הזה.
נכון, או אבולה.
אבולה, איזה blast from the past.
אבל כל שאר הווירוסים הסבירים, הם וריאציות כאלה או אחרות, של אותו דבר, של קצת שונים. הקורונה עכשיו בזכות, איך שהיא גמרה את העולם, יש לה את האפקט הזה של האימה עדיין.
זה קצת כמו אייפון. שהוא מתעלם מעל הקטגוריה שהוא נמצא בה, כי אני יכול להגיד לך, תביא לי את האייפון שלך רגע, אבל אני לא אגיד לך בחיים, תביא לי את השיומי שלך רגע, אני אגיד לך תביא את הטלפון.
נכון.
הוא היחיד שיש לו שם.
נכון.
וככה זה הקורונה.
יש גם אנשים שקוראים אייפון למוצרים שהם נעם אייפון, זאת אומרת שזה נהיה מה שם גנרי לקטגוריה.
נכון, זה אני מקווה שלא יקרה עם קורונה.
כמו שזה, קניתי ג'יפ חדש, איזה ג'יפ של יונדאי.
כן, שם מותג.
כן, שזה נהיה שם שם של מותג מסוים נהיה כללי, ככה פריג'ידר אגב, שהוא שם של מותג.
פלאפון בזמנו, שלטו, אם היה לך טלפון של חברה סלולרי כלשהי, היית אומר, תביא לי את הפלאפון שלך.
עדיין אנשים אומרים, מה המספר פלאפון שלך?
אמרו לך את זה לאחרונה?
בוודאי.
וואו.
כן. לא, לא, זה לא טוב.
זה עושה לי צמרמורת, כן. מה הפלאפון שלך?
אז נבדקת?
נבדקתי, כן. קפצתי לבית המרקחת. ועשיתי לי באוטו, ואני כבר, אתה יודע, זה ממש להיזכר בדפוס, איך עושים? מכניסים לאף וזה, לא, אני שלילי.
אה, יופי.
שלילי. אתה לא נבדק קצת?
לא.
לא הרגשת צורך.
יש לי קצת בגרון וזה, אבל זה לא נראה לי, כן? הילי שם,
כן.
הילי המאסטר מיינד של הקורונה, הילי שרון על רואי פרייס. הילילי מתרוגרת מהקורונה.
למה? היא חוותה את זה קשה? חוותה את זה קשה?
חוותה אחד כף הרציני.
לא, היא סיפרה לי שהיא חוותה לאחרונה יחסית. כן. מינואר, שזה כאילו.
כן.
מהלך.
אבל זה היה מספר 2, נכון? לא, זה היה הראשון? אבל היא חטפה את זה אולד סקול כזה, כמו בהתחלה, אלי, ולא האומיקרון, שמו מיקרון.
לא, מכונת הנשמה כזה.
כמעט, כמעט.
זוכרים שגנבנו מכונות הנשמה, המוסד, תשמעו איזה ימים שוגעים היו בקורונה.
שוגעים, שוגעים.
מה, המוסד גונב ציוד רפואי, איזה ימים.
לגמרי, לגמרי, וכאילו קל גם להסתכל על זה בדיעבד ולצחוק איזה טיפשים היינו, אבל לא היינו טיפשים.
לא, היינו בסדר, לא, אם אני ארתו עלית היינו טיפשים.
נכון.
גדולים מאוד.
אבל זה היה להתמודד עם הלא ידוע. זה באמת, היו הרבה קבלת החלטות בחוסר ודאות, ותמיד אתה עדיף להיות הרבה יותר מחוסה ובטוח מאשר לצעוד אל משהו שהוא לא יכול להתהפך עליך.
וגם היו הרבה מאוד רעשי רקע של אנשים שלא עוזרים לקבל את ההחלטות, אלא רק מפיצים דיסאינפורמציה בדרך לקבלת ההחלטות.
ולא משתפים פעולה עם המערכת וכל מיני דברים. למעשה היו רמזים מטרימים למה שאנחנו חווים היום אפילו.
ממש.
רוצה לשמוע משהו ממש מגיל?
כן, תמיד.
כן. אני שוחה, אוקיי? אני שוחה כמה פעמים בשבוע. יש התקופות הכי מגילות לשחייה, הן כמובן יולי-אוגוסט, כי הבריכה, אני שוחה בבריכה עירונית כזאת, והיא מפוצצת בילדים, במשפחות, ופשוט באנשים, וזה תמיד יותר מגיל, מה לעשות? במיוחד אם באים אחר הצהריים. שהמים כבר אחורים.
הם כבר עברו דברים.
ואתה אומר, מה יש פה יותר? שתן או מים? לא, זה לא שקוף, זה לא צלול. אתה, באמת זה כמו ערפל בתוך המים.
שהטמפרטורה גם השתנה ממקום למקום. היא לא אחידה. זה מבית.
ואחד הדברים שייחודיים למדינת ישראל זה חוסר שיתוף הפעולה, כמו בהרבה תחומים אחרים, או ציות להוראות הבריכה. נגיד כובע ים לנשים, אפשר, גם גברים עם שיער ארוך כמובן חייבים לחבוש כובע ים. ולכן כששוחים בבריכה בחודשים יולי-אוגוסט, במיוחד בבריכה העירונית, במיוחד באזור אולי שבו נגיד הציות הוא פחות, אני תמיד חוטף שערות, שערות לפה, שערות לפה, שערות שנחרחות בגומיה של המשקפת, שערות מכל הסוגים. אוקיי, עכשיו, זה לא שלי, בוא נגיד כך, זה לא שאפשר לטעות. אז אתמול, בנועל, כאילו, הייתה לי כמה שערות בפה, אבל... אני גם שוחה עם שעון, כי אני מודד את זה, את הבריכות, קצבים וזה.
יש לך גם אוזניות בטח.
נכון.
מוש, איזה כיף.
אבל זה אוזניות שהן לא בתוך האוזן, אני לא, לדעתי אין מספיק טובות.
זה מאלה שמאחורה, וואו, זה עובד טוב?
מדהים זה עובד. עם התדירות, כאילו דופק לך על העצם, שומע את זה בתוך המוח.
גם ביבשה?
לא, ביבשה לא שומעים, שומעים רע מאוד, כי הוא צריך את התווך של המים. הסאונד והוויברציות מולחות יותר טוב במים מאשר באוויר.
אוקיי.
קיצור, יצאתי והייתה לי איזושהי שערה בלונדינית בשעון שנתפסה פה. עכשיו, אהבתי אותה כמובן, כן? וחזרתי הביתה ואתה יודע, התקלחתי, הלכתי לעבודה אתמול בלילה, הלכתי לישון, קמתי בבוקר.
היא עדיין שם?
מה בצבץ מהשעון שוב? שערה בלונדינית. עכשיו, זה לא שלי כמובן, וזה גם לא של מי מבני ביתי, כי אין לנו בלונדינים במשפחה.
יאו. איזה בעתה, זה שנת איתה כל הלילה?
התקלחתי איתה, הלכתי איתה לעבודת הערב, קמתי איתה בבוקר, ואתה יודע, יושב בשירותים, פתאום אני אומר, מה, אבל אהבתי אותה, אני ממש בטוח.
אז מה, הייתה עוד אחת?
או שהייתה עוד אחת, שמשכתי אותה וכנראה היא לא נמשכה, והיא הסתבכה איכשהו ברצועה, השעון הזה, אני לא מוריד אותו, אז... וואו, הרגשתי, תראה, זה הדבר הכי קרוב לרומן שהיה לי.
בדיוק, זה מחשיד כמעט.
כן, וזה תכלס כל הנאום הזה גם נשמע כמו איזה תירוץ בדיעבד.
אליבי, אליבי מעולה.
אבל תאמין לי שתחושת הבחילה כאילו שעלתה לי בבטן.
ממי, של מי השערה הבלונדינית הזאת? לא, תקשיבי, הייתי בבריכה ובבריכה ויש לי את האוזניות. כן. וואו.
אולי זה של הבלונדינית שיצאה מפה לפני כמה שעות?
לא, 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 מה פתאום, מהבריכה, אני מסביר לך. טוב, אז חבר הכנסת קרויזר, שאני מודה שלא שמעתי עליו עד היום, הוא מעוצמה יהודית.
הפסד דאמון.
כן,
הוא... הפסד דאמון שלא הכרת.
ניכר שהוא עוצמתי ויהודי. הוא נבחר להיות הנציג השני בוועדה לבחירת השופטים. סתם כמה ציטוטים יפים שלו. הוא אמר, תפיסת עולמי היא שכל שופט שתפיסת עולמו היא יהודית וציונית, מוזמן להיות שופט במערכת בתי המשפט הישראלית. זה כשהוא נשאל על מינוי שופטים ערבים.
כן, רק 50% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, כן?
למה? יכול להיות ערבי שתפיסת עולמו היא יהודית. זה גם יכול להיות, והוא מוזמן לשפוט.
כאלה אנחנו אוהבים.
זה, כן? למה לא? למה לא כל הערבים כאלה? למה אתם חייבים להיות לא יהודים? הוא גם השווה בין הפורעים בחווארה לבין המפגינים נגד ההפיכה המשפטית. קיצור,
איש שאתה רוצה שיעמוד בחזית המינויים של... איש שאתה רוצה שיעצב את מערכת המשפט.
כן, ממתק אמיתי. עכשיו, מה הכיף? שלפעמים כשלים סותרים אחד את השני, כי אמנם הוא בוועדה אבל יריב לוין לא מתכוון לכנס את הוועדה למינוי שופטים, בגלל שיש שם חברת כנסת מהאופוזיציה, בטעות, התפלק. וזה עוד דוגמה לאיך מתוך הרצון כביכול לתקן את המערכת, אנחנו לא מאפשרים לה לעבוד. צריך למנות שופטים במדינת ישראל, צריך לכנס ועדה שתעשה את זה, ויריב לוין לא מוכן לעשות את זה, כי זה מפריע לו לתקן את אותה מערכת שהוא פשוט מונע ממנה.
אבל זאת בדיוק השיטה. זאת בדיוק השיטה של הממשלה הזאת, ושל האנשים שיושבים בה, כאילו רוצים לתקן, אבל בעצם מחרבים את המערכת. יש כל כך הרבה תיקים בבתי משפט שמחכים להיות מטופלים, יש כל כך הרבה אומץ שהולך ומצטבר, צריך למנות שופטים. זה כל כך, זה ממש פשע נגד הציבור, לא למנות שופטים עכשיו כדי, כי אתה מחזיק את המערכת כבת ערובה, עד שאתה הצליח לרסק אותה באמצעות השינוי המבני שלה.
כן, ואתה גם כאילו מדגים איך היא לא עובדת כמו שצריך, על ידי זה שאתה גורם לה לא לעבוד כמו שצריך. זה טירוף.
זה טירוף, וזה חוסר אחריות, וזה מלמד על המניעים האמיתיים, וזה שום דבר שנכנס תחת כותרת הגג רפורמה, זה באמת רק לגרום נזק. רק לגרום נזק. זה גרוע, אבל תשמענו, זה באמת שיטה, זה שיטת עבודה. אתמול הממשלה ביטלה, העבירה את החוק של ביטול הרשות למעמד האישה כעצמאית. הכניסו אותה לתוך המשרד המומצא.
מאי גולן.
כן.
מה כותרתו, אגב?
המשרד לקידום מעמד האישה או משהו כזה, נכון?
בוא נחפש בגוגל, אני לא בטוח שגוגל ידע. גוגל גם יצטרך לשאול מישהו.
מאי גולן היא השרה לקידום מעמד האישה. עכשיו הרשות לקידום מעמד האישה היא הייתה גוף עצמאי אקדמי מחקרי שמנסח ניירות עמדה ודוחות כמו גוף שצריך להיות כשרוצים לעשות שינוי חברתי אמיתי ולא להיות מושפע ממינוי כזה או אחר. זה היה גוף טוב, שעשה עבודה. אגב, הוא קם בתמיכתו הנלהבת של נתניהו לפני איזה 25 שנים. אז עכשיו, בגלל שיקולים פוליטיים קטנים ועלובים, צריך להכניס אותו לתוך המשרד של מאי גולן, כדי שמאי גולן תרגיש שיש לה עבודה.
תראה, אוקיי? קידמו את האישה. קידמו את האישה הספציפית הזאת. אני לא יודע, מה אתה מתלונן.
ואפילו אישה קידמה אישה, כי זה הצעת חוק של לימור סון הר מלך, שגם היא אישה שבחזית הפמיניזם, אישה שנגיד לא רוצה פה מדינת הלכה, ואמרה דברים איומים כאילו בנוגע לנשים במעמדן ושוויונן. אז היא העבירה את החוק הזה, היא הצעת חוק שלה, עבר. עכשיו הרשות לקידום מעמד האישה איבדה את העצמאות שלה.
כן, וגם השרה גולן, היא אמרה דבר מטורף אתמול. היא אמרה ככה, בדיון בנושא, היא אמרה, לכן הנשים הנאורות, לכן, כלומר, נשות האופוזיציה שהתנגדו למהלך הזה, לכן הנשים הנאורות, קשה להפנים שיש עוד נשים במדינת ישראל שלא נולדו עם כפית זהב בפה. עכשיו, אני מזכיר, מדובר בחברת כנסת מהליכוד, המפלגה הליברלית הקפיטליסטית, והיא אומרת פה משפט שאין איך להגדיר אותו חוץ ממרקסיזם. זה פשוט, כל הדיון הופך להיות מלחמת מעמדות בין מעמד נמוך כלשהו למעמד גבוה כלשהו. יש לזה כל פעם שמות אחרים, זה יכול להיות ישראל הראשונה וישראל השנייה, זה יכול להיות מזרחים ואשכנזים, זה יכול להיות ימנים ושמאלנים, אבל כל דבר נחווה דרך הפריזמה הזאת. אין מקום לסולידריות בין נשים, בגלל שהסולידריות היחידה היא תוך מעמדית, וזה מופרע.
זה מופרע לגמרי, ובעוד שאת אשכרה יש לך מעמד שאת צריכה לקדם, והוא מעמד האישה, גם את זה את הופכת לנאום הסתה, פנים מדינתי אזרחי בין אשכנזים מזרחים, מרכז פריפריה וכולי. אגב, יאיר לפיד מאוד לא, הוא מאוד התעצבן אתמול בכנסת מהדברים האלה שאמרה מאי גולן, ואחרי זה הוא עלה לדבר, והוא רצה כאילו להוכיח למאי גולן נגד מי היא נלחמת, כאילו מי הנשים הפריבילגיות האלה שהיא מדברת עליהן. אז הוא אומר בעצבים, צועק, אונה ברביבאי היא מאפולה, מרב כהן היא מנתניה.
כאילו אני התחיל לחשוף אותן.
כן, עשה פרחה שיימינג לנשות יש עתיד.
מרב בן ארי, אני ממדיון אספתי אותה. על מה את מדברת? את יודעת איפה הייתה? בגנקי.
ועכשיו
זה היה לא טוב, כאילו יצא לו לא טוב, למרות שהוא צודק בעובדות. כאילו אנחנו נוהגים להתעלם מזה, אבל באמת...
אבל לא מנפנפים בנשים מזרחיות. זה לא עושים את זה.
כשאתה גבר לבן, אשכנזי, ראש המפלגה שלא נבחר בבחירות בפריימריז, אלא הדיקטטור של המפלגה.
עם מיוחס ו...
כן?
כן.
כאילו להשתמש ב...
תראי מי יש לי פה.
תראי. כל המזרחיות האלה מהפריפריה.
תראי פרנקיות, תראי.
גם הבוקר המשחק של דיסני פלוס, בכל שעה אנחנו נחלק לאחד או אחת מכם מנוי לשנה לדיסני פלוס, שאלות טריוויה, הבוקר על אבטאר, דרכם של המים, הסרט השני, עכשיו בדיסני פלוס, אז אם אתם ראיתם, מבינים, מכירים את העולם של אבטאר, תקשרו אלינו, 1-900-7-2-99-99, שוב, מנוי לשנה לדיסני פלוס, מחכה לכם, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר פלוס, בחסות, חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס? תחשבו שוב, דיסני פלוס, הרבה יותר ממה שדמיינתם.
בוקר טוב, בוקר טוב עידן.
בוקר טוב.
עידן, אתה על דיבורית?
כן, להוריד אתכם.
אהה.
רעיון חדשני, מפתיע.
אמרו לי לעצור רק בצד, אז עצרתי בצד, אבל הנה.
הקטנת הראש מהגדולות בהיסטוריה של האנושות.
לא אמרו באיזה צד.
ספר עידן, בן כמה, מה עושה, איפה גר?
עידן, בן 36, גר במודיעין. נפלו לי פלוס 2, עובד
בהייטק. ממש פרופיל גנרי.
הכי גנרי ששמעתי בחיים.
ממש.
כאילו ברמה שאני לא חושב שאתה אדם אמיתי, אלא מרגל עם כסות.
יכול להיות שאני בוט.
כן, סביר. זה של בוט.
ערן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
או, זה צליל צלול, זה אדם שמדבר דרך האפרכסת, מה שלומך ערן?
בסדר גמור, תודה.
מה אתה עושה בחיים? ספר על עצמך.
בן 46 מראש העין, עובד במשרד שעוסק בתכנון ועיצוב מערכות שילוט וגרפיקה בפרויקטים.
מה זה בפרויקטים?
פרויקטים בנדלן.
אתם עושים את השלטים של מחוץ לפרויקט, כאילו קבלן זה, קונסטרוקטור זה, כזה?
לא, זה שנקרא שלט יועצים. אנחנו מתכננים ומאתרים את כל מערך השילוט בנניח קניון, אז כל ההכוונות.
וואו. יואו, אפשר לדבר על זה שעות, אגב.
תקשיב, מה שאתם עושים בחניונים הוא באמת, סליחה, אני לא יודע אם זה אתה אישית, הוא באמת מהמבלבלים ביותר. אין דרך למצוא את היציאה בחניון, כי כל השלטים מובילים לכל הכיוונים וכתוב להם יציאה. זה בלתי הגיוני.
אז זה לא העבודות שאנחנו עושים.
יפה מאוד.
אתם הטובים.
טוב שהסרת את ידיך מזה.
טוב, אנחנו הטובים.
שניכם מקבלים חבילת מרצ'נדייז של דיסני פלוס, ואחד מכם יזכה במנוי לשנה לדיסני פלוס. חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס, תחשבו שוב, דיסני פלוס הרבה יותר ממה שדמיינתם. למשל, תוכלו למצוא את הסדרות האהובות והמוכרות, כמו משפחה מודרנית, האנטומיה של גריי, גם סדרות חדשות, כמו העונה השלישית של הקרדשיאנס, בחודש הבא, עונה שנייה לדוב, ועונה שלישית לרק רוצחים בבניין. אנחנו משחקים הבוקר על אבטאר דרכם של המים.
עידן, שאלה ראשונה מופנית אליך. לפי הדת ההינדית, מהי המשמעות הרחבה של המושג אבטאר בסנסקריט? האם זה א', התגלמות של האל, ב', הנפש של האדם, ג', הכאב שבפנים, או ד', האלטר אגו של האדם?
אני אלך על ד', אבל זה ניחוש מופרך.
זה ניחוש מופרך ושגוי, כי התשובה היא א', התגלמות של האל.
אוקיי.
אוקיי. אז 0 נקודות לעידן. ערן, שאלה אליך. טוב, זה ממש קל, אני זה לא דומה בכלל לקושי של השאלה. בוא ניתן את 3, תיתן אחרי זה את 2, אוקיי?
כן.
ערן, מה או מי היא? פנדורה. זה שמה של הדמות הראשית בסרט, זה הירח עליו חיים בני הנבי, שם האלה הראשית של הנבי, או סוג הקשת שבה משתמשים גיבורי הסרט.
בית.
נכון?
יפה מאוד.
שמו של הירח.
נכון מאוד, אתה יודע דבר או שניים על בני הנבי. אני חוזר לשאלה 2. אוקיי. מי ביים את סרטי אבטאר, עידן? האם זה ג'יימס קמרון, האם זה רידלי סקוט, האם זה טים ברטון, או אולי ארי פולמן?
ג'יימס.
ג'יימס, חבר שלך ג'יימס.
ג'יימס חברנו הטוב.
ג'יימס חברנו.
ערן.
כן.
מי השחקנית שמשחקת את קירי, ביתה של דוקטור גרייס אוגוסטין, באבטר דרכם של המים? דמי מור, סיגורני וויבר, מריל סטריפ או הלן הנט?
סיגורני וויבר כמובן.
נכון. שתיים אחת לערן, עידן, השאלה הבאה היא אליך.
היא משחקת גם את גרייס, אגב, בסרט הקודם.
נכון.
יפה מאוד, אבל אין נקודות בונוס, אז תרגע. שאלה הבאה לעידן. זו שאלה מטורפת למעשה, או יותר נכון, התשובה אליה מטורפת. בזמן ההכנות לצילומים לסרט, הצליחה קייט ווינסלט לעצור את נשימתה מתחת למים למשך כמה זמן? א', 7 דקות, ב', 5 דקות, ג', 3 דקות, או ד', 9 דקות.
אני אלך על 5.
5 דקות. אז תדע לך שהתשובה היא 7 דקות.
וואו.
7 דקות.
זה מטורף. זה מטורף, גם בדקנו את זה.
כן, כן.
7 דקות. אדם הממוצע, אם הוא ממש 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 מתאמן, יכול להחזיק נשימה לדעתי דקה וחצי, 2, זה כאילו בגבוה. יש ענף ספורט שנקרא צלילה חופשית, פרי דייבינג. שיא העולם, אם אני לא טועה, עומד על... אני לא רוצה עכשיו סתם לזרוק מספר, 22 דקות של להחזיק את הנשימה. זה פרק של סיינפלד, כן? שאתה לא נושם.
וואו.
זה מטורף.
אני לא מבין איפה היו יכולות עצירת הנשימה מתחת למים בטיטניק, קייט. כששלחת את ג'ק למות שם בתוך המים. איפה אז היה?
וואו, אבל זה שקייט ווינסלט, 7 דקות לעצור, זה המון 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 זמן, באמת צריך להוריד את הדופק לכמעט אפס כדי לעשות את זה. וואו.
כל הכבוד לה. כל הכבוד.
אוקיי, אוקיי, אחרי שגמרנו להתלהב. אז בעצם, זה היה עידן עכשיו או עירן?
כן, זה היה עידן.
עידן, אז 2-2
ושל... לא, 2-1. 2-1 לעירן. עידן טעה פה.
נכון, 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 נכון. אז עירן, שים לב. מהו מקום הצילום הראשי של הסרט? איפה מצלמים את הסרט? בקליפורניה, אוקיי? מנהטן ביץ', אינגלווד, מליבו או פסדינה?
אני אגיד מליבו.
ואתה טועה.
מדובר במנהטן ביץ', קליפורניה.
אוקיי.
אוקיי.
מרגש.
התוצאה היא 2-1 לעידן עדיין.
נכון.
לערן.
לערן, סליחה.
2-1 לערן, ואנחנו עכשיו בעצם סיימנו את השאלות הרגילות ועוברים ל...
שאלת פלוס.
ששווה 2 נקודות. עידן, שאלה ראשונה אליך, ואם אתה טועה, ערן ניצח, נגמר.
כן.
אוקיי.
באיזה קטגוריה באוסקר זכה הסרט אבטר דרכם של המים? האם בסרט הטוב ביותר? האם הסאונד הטוב ביותר? עיצוב ההפקה הטוב ביותר? או האפקטים הטובים ביותר?
אני אלך על אפקטים.
אתה צודק. אתה צודק לחלוטין. הוא היה מועמד בשאר, אגב, אבל הוא זכה רק באפקטים.
3-2. מה אתה אומר?
זאת הגדולה של אבטר, האפקטים.
אתה אומר, הסרט עצמו גרוע. אבל איזה אפקטים?
אני ניצח כבר בתוכן.
זאת שאלה ששווה 2 נקודות, ולכן 3-2 לערן. ערן, ענית, ניצחת, זכית במנוי לשנה לדיסני פלוס, אוקיי?
עידן.
כמה בערך? זה לערן עכשיו.
כן.
סליחה. ערן.
כמה בערך הכניס הסרט אבטר דרכם של המים בשבוע הראשון לעלייתו? 200 מיליון, 210 מיליון, 165 מיליון או 434 מיליון?
210.
טעות! זה 434, ועידן, אתה המנצח.
יש.
כל הכבוד.
סליחה, ידעת יותר, חייב לומר.
נכון. זכית במנוי לשנה לדיסני פלוס. זה שלך עידן. וערן, אתה גם, אתה הולך הביתה עם חבילת מרצ'נדייז שווה של...
האמת היא שהחודש הולך להסתיים המנוי שלי בדיסני פלוס, שזכיתי בתוכנית שלכם שנה שעברה.
אתה לא אמין.
די. רגע, מי אמר את זה, ערן או עידן?
עידן.
ערן.
ערן, אז לא.
ערן שהפסיד.
ערן שהפסיד.
אז פיי אפ.
כן, העברת את הלפיד.
שרבית.
ממש.
וואו, רצית לעשות את הדיל... בוא נשמע.
איזה שימור לקוחות.
ממש.
רציתי back to back.
back to back.
וואו. טוב, נדבר ביולי 24.
יאללה, בכיף.
ביי ערן ועידן, בוקר טוב.
תודה רבה, ערן.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, ראיתי איזה ידיעה אתמול בוויינט. שפשוט הייתי קורא אחרת לפני שהייתי הורה, אוקיי? כי הידיעה היא כתובה כך. בן שבע התעורר לאחר שהוקש על ידי נחש צפע שהסתתר בארון הבגדים בחדרו, הובהל למיון וטופל עד כה מזעזע, באמת, פחד אלוהים. פחד אלוהים.
נכון.
אמו משתפת, אין מילים לתאר את גודל הנס, חייבים להקשיב לילדים ולתלונות שלהם. ופה אתה אומר, שנייה, 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 שנייה. יש פה סיפור.
כן. אם זה מה שהיה לאמא לומר, אחרי שנחש הקיש את בנה, חייבים להקשיב לילדים ולתלונות שלהם, סימן שמישהי פה לא הקשיבה לילדים ולתלונות שלהם.
בדיוק. ואתה מדמיין ממש את הסיטואציה, שהוא אומר לה, אמא, יש לי נחש בארון, ואומרת לו, ילד, ילד, לך לישון, מספיק, מספיק. משגע אותי עם נחש בארון, לך, אין לך כלום בארון, שלך בגדים.
אבל אמא, אני שומע רעשים, אני שומע רעשים כל הלילה.
שום רעשים.
שיגעת אותי עם החופש הגדול הזה, לך לטיקטוק.
רק התחיל יולי, רק התחיל יולי, איך יכול להיות שכבר יש לך נחש בארון? אתה זוכר מה אמרת לנו שיש לך סוס במיטה? לא היה לך סוס במיטה, נכון?
כן. והולכת לבן זוגה ואומרת לה, אני לא יכולה עם הדמיונות האלה של הילד. מספיק הצלחנו להתגבר על המפלצת מתחת למיטה. עכשיו הוא מדמיין נחש בארון.
אז עכשיו מה היא אומרת לבעלה? תגיד, בדקנו אם אין מפלצת מתחת למיטה? כי אני כבר לא יודעת.
כן, תקשיב, הוא אמין.
הילד הילד הוכח
כאמין. נכון שחשבנו שהילד שלנו קצת כאילו לא איתנו עם כל הדמיונות האלה?
אז מסתבר.
וואו.
אז בוא נראה אם באמת זה מה שקרה. הנה, חייבים להקשיב לילדים. אני נכנס לידיעה בוויינט. על פי אוקיי. לא מסופר פה על... אוקיי, זה קצת שונה. מסתבר...
זה קצת שונה? גוף הידיעה שונה מהכותרת?
לא, לא הייתי מעניין.
רגע, וואו, משבר בעיתונות.
לא, אוקיי, מה שקרה זה שהוא הרגיש לא טוב, הם לקחו אותו לרופא, והרופא אמר שזה כלום, ואז הוא המשיך להרגיש לא טוב, והם לקחו אותו שוב לרופא, ואז שלחו אותו למיון. אוקיי, עדיין...
זאת אומרת, רגע, היה שם רופא שאיפשהו פספס הקשה של נחש?
יכול להיות, כן. יכול להיות. מרגיע. מרגיע. מרגיע מאוד. כן.
זה מהרופאים האלה שאתה מזמין בוולט? או...
אגב, תדע לך שהרופאים של וולט, כאילו לא של וולט, אבל יש לך כל מיני ביקור רופא וכאלה. וואו, זה סבבה.
אני לא השתמשתי בזה מעולם, מעולם.
תקשיב, נתפס לך הגב, אתה מזמין, בא אליך, עושה לך וולטרן, מזריק לך את זה על הגב. חלום.
אני לא בטוח, זה נראה לי קצת מפחיד, יש לי הרבה שכנים ממש ממש מבוגרים, כאילו קשישים וקשישות, ואני פעם רואה איזה יונדאי קטנה מגיעה, וזה מישהו שאתה רואה שזה המשמרת מספר 4 שלו באותו יום, יוצא החוצה, עייף ומוטש, שאתה לא בטוח גם איפה נרכשה התעודה.
בסדר, גם מועלים צריכים להתגלח על מישהו, מה שנקרא. אבל בוא נבקש ממאזינים שיסמסו לנו מקרים שבהם הם לא האמינו לילדים שלהם, ואז גילו שכמו שהאימא הזאת אומרת, צריך להקשיב לילדים ולתלונות שלהם.
כן, כן, וואו, בטוח יש דברים כאלה, שבסוף הילדים צדקו. הם אמרו, לא האמנתם, ביטלתם אותם, תצבנתם עליהם אולי אפילו, וזה יכול להיות דברים קטנים אגב, וזה יכול להיות גם דברים גדולים ממש, ממש, כאילו זה דרמות, כאילו ברמת, האיש הזה קצת חשוד עם התיק הזה שלו, ו...
אתה זוכר שהייתה את הילדה שגילתה את הצונמי בתאילנד? היא פתאום ראתה, ילדה קטנה ראתה את המים הקציפים, והיא זכרה שבשיעור לימדו אותם שזה סימן ראשון לצונמי, שגעה את כל החוף לפנות את החוף, עשו על זה סרט.
די.
והציל החיים.
וואו.
כן.
לא, לא זכרתי.
ואז הקיש אותה נחש ולא.
ואמא שלה אמרה לה...
די כבר! הצליח לך עם הצונמי, מספיק, מספיק.
אז תשלחו לנו וואטסאפים, מתי לא האמנתם? לא האמנתם לילדים שלכם, והם בסוף צדקו. המספר שלנו 054-999-4399, 054-999-4399, אבל נקרא אותם...
אחרי זה.
לייטר.
אחרי זה, יותר מאוחר. אף אחד לא מבין מה אני אומרת, גם אני לא מבינה מה אני אומרת,
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. We'll be right back.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מה נשמע?
וואלה, בסדר. מה קורה איתך?
בסדר גמור.
כן?
כן. אביה...
עכשיו רק הבנתי שיום חמישי. אני כאילו חייתי לא תחת ההנחה הזאת, תחת התחושה והידיעה הזאת.
מה הרגשת? כאילו מה?
הרגשתי רגיל. עכשיו...
רגיל לי, אני יום שני כזה?
כן, כזה יום. יום. ועכשיו הבנתי שיום חמישי, ואני...
בהחלט.
כן.
אתה נראה מאושר.
זה השבוע שזה השכי הכי פחות ישנתי בו אי פעם.
כן?
כן. כן, כן, כן.
למה?
כל הזמן היו דברים, גם ברמה של עבודה, כאילו שידורים כאלה לתוך הלילה, מהפכה, הפגנות, עניינים, גם עניינים אישיים, אתה יודע, קיצור...
יש איזה אבא בגן,
כן?
שליאת מספרת לי, שאשתו בחול, ואבות שהאנשים שלהם בחול, הם תמיד בקריסה מוחלטת לחלוטין.
זה מצער אותי מאוד לשמוע.
תשמע, לא, זה קשה לי, גם אם אמא נשארת לבד עם הילדים, כשהאבא בחול, זה גם קריסה, זה קשה, שלושה ילדים, זה קשה. אבל הוא מספר שהיא הכניסה לו לראש, שהוא לא שומע אותם בלילה ולא מתעורר. עכשיו, הוא... לטענתו הוא כן שומע אותם בלילה וכן מתעורר, אבל הכניס אותו לכזו חרדה שהוא לא ישמע אותם בלילה, שהוא לא ישן כבר שבוע.
שהוא לא מצליח לישון.
רק מהחרדה. אז אני בטוח שיש לפחות מאזין אחד שיזדה איתך. לא יכלנו להביא החלמה מהירה, פתאום קלטתי את זה, זה ישב לי כזה בזה.
נכון.
החלמה מהירה, אביה.
נכון. אתמול יכלנו להחלמה מהירה.
בסדר, היום יום חדש.
ועדיין עם הקורונה.
ועדיין לא החלימה. אתה אומר, האיחול שלנו ממילא לא שווה כל כך הרבה.
כן, לא, זה גם... בסדר, יעבור, תחזור, יום ראשון. נכון, כבר לא צריך בידודים ו...
לא, לא, לא.
כאילו פרוטוקול הסתגרות.
לא, אתה יכול להשתעל על אדם.
ובוא נגיד לך, אם חטפנו, חטפנו כבר, כן?
אתה עדיין בזה?
ברור.
כי לא עשית את הבדיקה. לך תעשה את הבדיקה.
אתה יודע שהבדיקה...
כן, האמת שמאז האומיקרון... האומיקרון זה השלב שבו הבדיקה נהייתה ממש כבר לא שווה כלום.
נכון, אבל גם אם נדבקת, אתה רק הרי אחרי איזה שלושה ימים רואה את החיוביות, זה לא מיידי.
כן, אבל אביה כבר לא מרגישה טוב מתחילת השבוע.
נכון, ואז משבוע שעבר...
היא האשימה את הים.
נכון.
האשימה את הים.
נכון, נכון. יום חמישי, למעשה לפני שבוע בדיוק. כן, בסדר. זה... בוא נגיד... החלמה מהירה, אוהבים אותך, תחזרי במהרה.
לגמרי.
כל עוד את לא צריכה כליה מארנון סגל.
יפה, הקישור יפה.
אז מצבך שפיר.
אוקיי, בוא נדבר על זה רגע, כי זה באמת עורר שערה, ואני מודה שיש פה דיון פילוסופי מעניין, שאני לא בטוח באיזה צד בו אני נמצא. או לפחות אני בטוח באיזה צד אני נמצא, אבל אני לא כל כך נחרץ בביקורת שלי. ארנון סגל שהוא עיתונאי ופעיל פוליטי וגם בין היתר אחיו של עמית סגל ובנו של
חגי סגל,
משפחה עיתונאית
אצולה מתנחלית.
כן, בהחלט. הוא החליט לתרום כליה בתנאי שהכליה תועבר רק ליהודי.
כן.
עכשיו כמובן אוטומטית תגובה ראשונית, זה צורם, זה גזעני, זה
בחילה,
זה סותר את כל ההתקדמות האנושית לעבר עולם שבו בני אדם רואים בבני אדם בני אדם קודם כל, וזה מצער. אבל אז אתה אומר, אנחנו חיים בתקופה שבה כל דבר שהאדם עושה או אומר, בטח כשהוא עושה את זה באופן כל כך מיוחצן ולא, ופומבי ולא פרטי, כל דבר עומד למבחן מוסרי, וזה בסדר, זה הגיוני, ככה חברה אנושית מתנהגת. אבל האם יש לנו את אותה זכות לבקר אדם על מעשה אלטרואיסטי, כמו שיש לנו לבקר אדם על מעשה יומיומי ושגרתי? כי זה לא אותו דבר כמו להגיד, נאמר, אני לא מוכר לערבים או אני לא מזכיר לערבים דירה. זה משהו שהוא בחר לעשות כדי להציל חיים.
כן.
אז ממילא כאילו הוא באיזשהו פלוס מוסרי פה.
נכון. זה ודאי נושא מורכב, כן? ובטח, יש לנו זכות לבקר כל אדם אגב. אני... באופן שווה.
אז לא.
אחת מחירויות האזרח.
אני מבקר רק יהודים.
זה ודאי נושא מורכב, כי באמת זה עוסק בהצלת חיים, והוא נתן מגופו למישהו אחר, שזה דבר מאוד קריטי. זה לא התנדב, זה לא תרם, זה כאילו כסף. זה נתן ממש משהו מגופו, ואני חושב שברגע שמישהו עושה דבר כזה, זה... הראייה ודאי צריכה להיות הרבה הרבה פחות פשטנית, נגיד.
כן.
בטוח. אבל, נגיד קיבלת נקודה על התרומה הזאת, הורדת 10.
כן, אתה חושב שזה החישוב?
על האמירה הזאת. זה לא רק אמירה, זה אמירה שמעשה מאחוריה. כי אני באמת רוצה, אתה יודע, זה מסקרן אותי לשאול, כי זה גזעני ומכוער ומתונף בעיניי, באמת, אם היה בחור, הרי כל עניין ההשתלות, גם ככה הוא סופר מסובך. ויש רשימות המתנה, ויש תיעדופים על בסיס שיקול רפואי. בכלל, כשאדם הולך ונהיה רופא או רופאה, הוא נשבע את שבועת הרופאים שבמסגרתה אסור לך, אתה נשבע לא להיות רק מקצועי מבחינת השיקול של הטיפול הרפואי שאתה נותן, ולא להפלות בין אנשים על רקע של גזע או דת או מין או דעה פוליטית. מישהו שהוא מטפל באנשים צריך לעשות את זה באופן שוויון, להיות עיוור בכלל לזהות של המטופל. וברגע גם שהמערכת הרפואית משתפת פעולה עם דבר גזעני שכזה, הרי
ככל שהיא משתפת פעולה, כי הטיעונים הם שלמרכז אין יכולת להתערב ברצון התורם.
סבבה, ולכן זה לשתף פעולה. נגיד שברשימה של האנשים שצריכים לקבל כליה, כרגע מבחינת הקריטיות לחייו, נמצא ערבי, מוסלמי, פלסטיני, אוקיי? שזה החמור בכל הדברים. ומגיע הכליה של ארנון סגל. למרות שזה עובד אחרת עם תרומות, כי משדחים אותם עוד קודם, זה לא כמו חירום שמישהו מת ומחזיקים אותו בחיים כדי
כן, תרומות מן החי זה לא כמו כן. תרומות מן המת.
אבל נגיד שבראש הרשימה נמצא מישהו ערבי. האם אתה יכול להיות האיש שבעצם אומר, לא, אתה תמות, אני אתן את הכליה שלי רק ליהודי? האם אתה יכול להיות הרופא שאומר, מסתכל לאותו ערבי ואומר לו, תקשיב, יש לנו כליה, אבל אנחנו מדלגים עליך כי אתה ערבי, ולכן למען שימור עליונות הגזע, אנחנו ניתן את זה לבא בתור אחריך שהוא יהודי?
מצד שני, אם הוא לא היה תורם, אז אף אחד מהם לא היה מקבל את הכליה. לכן זה מורכב, כי הוא עשה את המעשה האקסטרה, שאגב, הרבה מאיתנו לא היו מוכנים לעשות.
חד משמעית.
כאילו, הוא כרוך בהרבה מאוד, עצם הרעיון של ויתור על איבר מהגוף שלך, הוא קשה, ועובדה שרוב האנשים לא תורמים כליות.
ועוד ויתור לטובת מישהו שאתה לא מכיר, שהוא לא משפחה שלך. למישהו במשפחה שלי הייתי תורם בכלל בלי לחשוב פעמיים.
אני ספציפית לא, אבל כאילו
משהו אלטרואיסטי כזה, שאתה באמת לא יודע למי זה הולך, או למישהו זר, זה עוד מדרגה של הערכה במעשה. אבל למה לחער, למה לקלקל את הדבר היפה הזה? למה לצבוע אותו במקום בצבע של אנושיות, בצבע של עליונות, בצבע של גזענות, בצבע של אפליה, בצבע של כיבוש? אתה באמת, זה הכל על אותו רצף הרי.
כאילו אני מניח שהוא היה טוען שזה לא עניין של עליונות, אלא עניין של שמירה על האנשים שלך, וכבר קראתי את הטיעונים שאומרים שגם אין בעיה אם ערבי היה רוצה לתרום רק לערבי. אבל זה גזענות, וזה מצער, כי זה באמת מרחיק אותנו אחד מהשני כבני אדם.
כן, כי אנחנו לא אמורים באמת בדברים האלה להסתכל על מי האיש. ואם אני ממשיך את הרצף הזה, כן?
כן.
אם מישהו כמו ארנון סגל, אגב, עוד עובדה שצריך להכניס כשמדברים על זה, מהאחוזים הגבוהים של התורמים נמצאים אצל המתנחלים. זה חלק מאיזשהו אתוס חברתי. נדמה לי שקראתי פעם שאפילו שביישוב יצהר יש את אחוז התורמים הגבוה ביותר. שזה לצד הדבר המדהים והיפה הזה, גם יישוב שממנו יוצאו גדולי הגזענים, ומקום לא משהו ברמה, בוא נגיד, של סובלנות.
מורכב בקיצור. כן, בקיצור מורכב.
כן, זה לא נותן לך לצבוע אף אחד רע מוחלט או טוב מוחלט, זה תמיד מסובך. אבל גם פה אני חושב, זה לא הופך אותם לחסינים מביקורת, אוקיי? נגיד אם מישהו היה בא ואומר, אני רק, אתם יודעים מה אני נותן, אבל לא רק ליהודים, אלא רק למתנחלים, כן? או רק לימנים, או רק לשמאלנים, הפוך. אני נותן את הכליה שלי, לא רוצה שזה ילך למישהו מתנחל בשטחים. הרי מישהו תל אביבי, לא תל אביבי, קל מדי, מישהו חיפאי, מישהו לא יודע מה, תן לי יישוב כזה שהוא כאילו
נטרלי,
מישהו מראשון
הכי נטרלי
היה אומר, אני לא רוצה שזה ילך למתנחל בשטחים. סבבה, לא מאמין בזה. אני חושב שזה גרוע מאוד שאנחנו יושבים שם, עושים עוול בינלאומי.
נכון, אתה לא רוצה להתחיל בכלל להיכנס לזה.
זה מדרון.
כליה זה כליה.
חלקלק וגרוע. ואני גם מאוד מקווה בשביל ארנון סגל ומשפחתו, שהם לא יקלעו, נגיד, לאיזושהי סיטואציה בחול, כן? אתם נוסעים לאיטליה, מישהו חווה אירוע לב, ליבו קורס, בום, צריך השתלה, ואומרים לו, בבית החולים, האוניברסיטאי, בסיינה, יש לנו לב, אבל הוא רק לנוצרים. ומי שתרם אותו רוצה ש... הרי בכל מקום אחר בעולם, אם יהודי לא היה מקבל לב מתוך האוכלוסייה הכללית, כי מי שתרם אותו רוצה שהוא ילך רק לנוצרים?
כן.
זה, אני אפילו לא אומר לא רוצה שזה ילך ליהודים, אני אומר משתרם אותו, אומר רק לנוצרים. רק לנוצרים.
כן. שזה כאילו... גם מה שהיה פה אגב. כן. זה, הוא אמר רק ליהודים, הוא לא אמר לא לערבים.
כן, אבל זו אותה גזענות רק משוחה בשמן זית.
כן.
אם מישהו היה אומר, אנחנו נותנים את הלב הזה רק, אני רוצה שרק נוצרים, ומגיע היהודי שצריך את הלב, זאת הרי, זאת ובצדק, אנטישמיות מהסוג הגרוע ביותר.
א', מי רוצה לב נוצרי שמלא באהבה לישוע? א', ב', אני מתרשם מאוד מכמה מהר שלף את השם של בית חולים אקראי באיטליה. ג', אני חושב שהיה לי הרבה יותר קל לנהל את הדיון המוסרי הזה, לו הייתי תורם כליה בעצמי. ולכן, אני מודיע פה, ברדיו, בלייב, שאני לא מתכוון לקיים את הדיון הזה.
אז אני אמשיך אותו לבד. כי זה מעשה בעיני, באמת, אתה יודע מה? בוא נלך לצד המקבל, כן? ברגע שזה עוסק בחיים ומוות, אני הייתי מוכן לקבל כליה מכל אחד, גם מגדול הגזענים, גם מנאצי.
בטח לחס וחלילה, אם מישהו היה צריך לילדים שלו כליה, הייתי מקבל גם מנאצי.
כן, גם לעצמי, אוקיי. מנאצי, מאנס, מרוצח, מהאדם שעשה טבח המונים, מפושע מלחמה, הייתי מוכן לקבל כליה מכל אחד, כי זה עוסק בחיי, אוקיי? אם, כי בסוף החיים הם חשובים מהעקרונות.
ההישרדות עליונה על מוסר ברוב המקרים.
ואני לא רוצה למות בשם איזושהי אידיאולוגיה, כמעט לא רוצה. כמעט כל אידיאולוגיה. מה גם שבסוף הכליה היא עבר נטול אג'נדה. היא רק יודעת לסנן את מה שהיא צריכה לסנן ולפלוט החוצה את מה שהיא צריכה לפלוט החוצה. היא לא יודעת שהיא הייתה של נאצי או של רוצח או של הנאצי.
אבל בתחושה, בתחושה, להסתובב עם כליה של נאצי זה...
אבל עם הבחירה, למות, כן? כלייתו של היטלר.
אוף, זה שאלה, אני לא יודע.
או שמישהו קרוב אליך ימות. ברור שלקחת. כן?
מה, ואז הוא יתעורר מהניתוח ויגיד, מה, מצאתם לי כליה בסוף? ממי ואתם? ואתה תגיד לו, אתה לא תאמין איזה סיפור. סוחר היטלר? אז זה הניצחון שלנו.
אני אגיד לך יותר מזה גם. הייתי גם לוקח את הכליה ממישהו שהוא גזען שאני מכיר. כזה, נגיד, כמו ארנון סגל. זאת אומרת, שהוא אומר, אני נותן את זה רק ליהודי, אבל אם הייתי צריך לשרוד או מישהו קרוב אליי, הייתי לוקח אותה.
ואז זה מכשיר בעצם את התרומה שאנחנו עכשיו יוצאים נגדה.
זה לשתף פעולה עם הגזענות, אבל בסוף זה עוסק בחיי או חייו של מישהו, שזה תמיד מדרגה גבוהה יותר בעיניי. לא הייתי רוצה שמישהו ימות. לכן זה סיפור נורא נורא קשה, והייתי מעדיף אם אנשים היו יכולים להיות רק אנשים ולהתייחס אל אנשים אחרים כאנשים כדי גם לא להעמיד. כי בסוף יש משפחה של מישהו שלא קיבל את הכליה הזאת ואולי הוא צריך אותה יותר.
נכון, וגם יש משפחה של מישהו שכן יקבל את הכליה הזו והוא לא היה מקבל אותה אילולא הייתה נתרמת על אף הסעיף הגזעני בתרומה. נכון, זה לכן מורכב.
זה מורכב ואיכשהו, מה אני אגיד לך, זה קשה לי שזה מגיע הרבה פעמים מאצלנו. כאילו... בשם איזו יהדות, בשם איזושהי אמונה, בשם ערכים כביכול, שהם...
שאתה מזוהה איתם בין אם תרצה או לא תרצה.
כן, אבל שזה כאילו מייפייף איזושהי גזענות בילט אין אצלנו בתוך העם. והוא עשה מעשה יפה מאוד ומדהים לתרום את הכליה, אבל הוא גם עשה מעשה מאוד מכוער ודוחה ומבחיל בלהפוך את התרומה שלו לגזענות גרועה מאוד.
מורכב, אתה חושב שהיו לוקחים ממני כליה?
בטח, למה לא?
לא יודע.
מה?
בבנק הזרע לא לוקחים את המנים, אני לא יודע.
מה?
באמת, אין ביקוש לזה.
אוקיי, כי...
בסדר, כי... אוקיי.
בסדר, זה כבר שייך לשורה אחרת, לאודיטוריום אחר של אבלות, שבדרך כלל נשים שלוקחות תרומות זרע רוצות גבר בלונדיני, גבוה, עם עיניים כחולות.
אבל הכליה שלנו זה בסדר, הבנתי, אוקיי.
לא רואים אותה. אז בהקשר של זה, כתב עמית סגל, אחיו של ארנון סגל, אתמול בטוויטר, מאחל לכולם אחים שתורמים כליה לאדם שלא פגשו מעולם, ובאהבת חינם לנצח. ענה לו מוחמד מג'דלה,
הקולגה שלו,
כן, מאחל לכולם אחים לא גזענים, שאוהבים כל אדם ללא הבדל דת, גזע ומין. אם הייתי תום אהרון, הייתי אומר סליי.
אתה יכול, אני מרשה לך. תודה. אני תורם לך את הכליה המילולית הזאת.
אני מאחל לכולם כמו המצג הלכים שתורמים כליה לאדם שלא פגשו מעולם, אבל להגיד באהבת חינם לנצח, המושג הזה, אהבת חינם, הרבה פעמים הוא מסתיר שנאה גדולה, שנאת חינם גדולה מאחוריו. כמו במקרה הזה.
שוב, אני לא בטוח עד כמה אני... יכול בקלות להגיד שזה אקט של שנאה, כי בסוף זה אקט של
תרומה ונתינה. זה לא אקט של שנאה, זה אקט שעוטף שנאה בעטיפת צלופן מתקתקה, זאת הפרשנות, כאילו, הברודה, אתה יודע, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו, כל מיני אמירות כאלה שבסוף מתחבות מאחוריהם, גזענות מכוערת ואלימות.
גזענות, אני לא בטוח שמכוערת ואלימות. יש גוונים של גזענות.
יש גזענות לא מכוערת?
יש גוונים של גזענות.
אוקיי. אנחנו עם המשחק של דיסני פלוס, גם אחרי הפרסומות האלה נחלק לאחד או אחת מכם מנוי לשנה לדיסני פלוס, והשעה הזו אנטמן, בוא רגע נדבר על זה, זה אנטמן, 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 איך היית אומר את זה?
אנט זה ברור, ומן, זה אנטמן.
אנטמן.
למה, אתה אומר אנטמן?
יש אנשים שאומרים לא אנט, אנט, זה תלוי אם אתה יותר אנגלי או אמריקאי.
אנט.
אנטמן.
לא, אבל אנט זה דודה, כאילו, אנט. אנט,
לא, אבל יש לך פה את היו.
איש הדודה, זה איזה כוח על שלא הייתי רוצה.
דפטונג של היו.
נכון.
אבל, תחשוב שנגיד, רוב האנשים אומרים ברד פיט. זה גם, זה ברד, זה כמו האנטמן.
ברד.
ברד פיט. ברד. ברד ואנג'לינה.
כן.
אבל...
אנטמן, אני חושב שזה אנטמן. כי אתה כאילו כבר על הצירה של המן, אתה לא נגיד אנטמן, נכון?
כמו שאומרים סופרמן ולא סופרמן.
לא אומרים סופרמן, לא.
אז אנטמן והצירה, קוונטומניה, מי שמכיר, מי שיודע, וגם מי שלא מכיר, תקשרו אלינו, אולי תצאו מכאן עם מנוי לשנה לדיסני פלוס, 1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר פלוס, בחסות, חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס? תחשבו שוב, דיסני פלוס, הרבה יותר ממה שדמיינתם.
בוקר טוב ליובל.
בוקר טוב, בוקר מעולה.
וואי, את מאושרת, יובל.
מה זה? אתם לא מבינים, התעוררתי מוקדם בבוקר.
מתי התעוררת?
כן, בואי נתחיל, מה זה מוקדם בבוקר?
לא, לא כזה מוקדם, 7:30.
7:30! 7:30, אנחנו כבר באמצע היום.
ראיתי...
אני יודעת, ואני אגיד לך מה, אני הספקתי להגיע לרכבת בזמן הזה.
ועוד יש שיבושים היום, לא? זה יום השיבוש לרכבת מטעם עצמה כזה.
לא, אני מקווה מאוד שלא, יש לי מבחן לעשות.
מה, את לומד באוניברסיטה?
לא, אני חיילת. אני בדיוק בדרך לקריה, לעשות מבחן לקראת קצונה.
נא,
בהצלחה. אז ברור שאת מתרגשת.
ברור.
וואו, וואו.
זה פעם ראשונה שאת עושה מבחנים לקראת קצונה?
וואי, לא, זה כבר סבב. שלישי שלי במיונים האלה. זה נראה לי פעם חמישית שאני עושה את המבחן הזה.
אל תשכחי את שאול מופז. 5 פעמים הוא נפל מבדקים.
באמת?
זו האגדה, אני לא יודע אם זה נכון.
לא, את המבדק עברתי פעם ראשונה. אבל אני אקבל את שאול במבחן הזה.
אז שאול מופז לא יכול לעזור לך. בסדר.
בטוח יש איזה נקודות על התמדה, לא?
וואלה, אני מקווה.
טוב, תראי באמת שהרכבת מגיעה, כי יש היום כל מיני שיבושים באזור תל אביב ברכבות.
כן, בדקתי, אני עוד לא בתל אביב.
אוקיי. אז יובל, את משחקת נגד סיני, שלום סיני.
היי, בוקר טוב.
מה נשמע סיני?
בסדר,
תגיד, זה יצא לך כאילו בספונטניות או שתכננת את זה כאילו ל...
לא, זה...
אוקיי.
משנים שאני מעביר לכם פה.
סבבה.
אז על הקצנות הזו, סיני, אתה תשאל.
את כל השאלות הקשות.
כל השאלות הקשות.
סיני, אתה מהסיניים שקראו להם סיני עם פינוי סיני? תחילת שנות ה-80?
לא, על הר סיני.
הר סיני.
הר סיני. בקטע דתי,
אוקיי.
יפה. סיני, קבל, וגם יובל, קבלו חבילת מרצ'נדייז של דיסני פלוס. חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס, תחשבו שוב, דיסני פלוס הרבה יותר ממה שדמיינתם. למשל, אבטאר, דרכם של המים, פלישה סודית, אנטמן והצירה, קוונטומניה, ועונה חדשה של איך פגשתי את אבא בסוף החודש. כל זה פלוס הרבה יותר, דיסני פלוס, יותר מכל מה שדמיינתם. אז אתם נשאלים שאלות על אנטמן והצירה, קוונטומניה. נתחיל איתך, יובל.
יאללה.
מי מהשחקנים, שחקניות הבאים, הבאות, לא משחק בסרט? האם זו מישל פייפר? האם זה פול רד? האם זה רוברט דאוני ג'וניור או מייקל דאגלס?
רוברט דאוני ג'וניור.
נכון מאוד, RDJ לא משחק בסרט הזה.
יפה, יובל, 1-0. סיני, מה מאפשרת החליפה לאנטמן? להתכווץ או לגדול ולשלוט בנמלים? לקרוא את מחשבותיהם של כל החרקים? להקפיא את הזמן או לשנות צבע?
אחד.
נכון.
קל מאוד.
מאוד קל.
בניגוד למה שאמרנו.
נכון,
אנחנו
שיט.
אנחנו לא נקמנים. יובל, יובל, מי משחק הנק פים בסרט? הפיזיקאי וחוקר החרקים. מי משחק את הנק פים, כלומר? ג'ון בלושי, מייקל דאגלס, ג'ון מלקוביץ' או רוב לאו?
מייקל דאגלס.
נכון, מאוד. חמוד שלנו, מייקל.
כן. 2-1, יובל, סיני. אבנג'לין לילי, שמשחקת באנטמן, היא שיחקה בעברה איפה? באבודים, נמלטים, סיינפלד או חברים?
נמלטים יכול להיות?
טעות. היא שיחקה באבודים, היא הייתה קייט באבודים.
טעות מרה ומשפילה. טעות שממיתה קלון. טעות שמנתקים קשרים בגללה.
יובל, חוזרים אלייך.
למי נשוי יובל מייקל דאגלס? האם למישל פייפר? האם לקטרין זיטה ג'ונס? האם לג'וליה רוברטס? או לקייט וינסלט?
וואי.
טוב, היא צעירה מאוד.
נכון, היא לא זוכרת מזו...
אין, זה לא הגיל שלי.
נכון.
נכון.
אני אומר על בית.
את צודקת.
כן?
אתם, ג'ן זי, יש לכם אינסטינקטים, משהו.
אני ממש מקווה שבמבחני קצונה לא ישאלו אותך את...
אני מקווה שכן.
עכשיו אני מקווה שכן.
היא גם על כל שאלה רוצה לצעוק, שאול מופז. 3-1 ליובל, שאלה אליך סיני, שאלה אחרונה שלישית. אוקיי?
כן.
הבמאי של אנטמן והצירה, קוונטומניה, פייטון ריד, הוא גם, מה עוד הוא ביים? איזה סרט? את מעודדות צמודות, סיכון מחושב, הדייט שתקע אותי, או בתול בן 40?
אני מופתג, אני אמר על בתול בן 40?
טעות, זה מעודדות צמודות. סרט שלא עומד במבחן הזמן, ראיתי אותו לפני חודשיים.
וואו, בטוח שלא.
תקיפה מינית כאילו שהיא קומית.
כן, מעודדות מותקפות.
כן, הוא שמכניס אצבע פשוט לזה. כן, שמרים אותה, מכניס אצבע, וכולם משתעשעים. 3-1, הגענו אל...
שאלת פלוס.
יובל, ענית נכון? לקחת את הפרס.
וואי, זה לחץ.
אל תדאגי, זה באמת הדבר השני הכי פחות מלחיץ שיש לכם. באיזו שנה הופיע לראשונה דמותו של איש הנמלה בחוברת קומיקס של האבנג'רס? האם זה היה ב-1955? האם זה היה ב-1982? האם זה היה ב-1979 או ב-1990?
וואי.
מהר?
אני אומר על 90.
התשובה היא 79.
טעות, יובל, סיני, אתה יכול להשוות. מה מהבאים הוא נכון? אוקיי, מה נכון? אנטמן והצירה... סליחה, אנטמן והצירה קוונטומניה? הוא הסרט הראשון בשלב החמישי של היקום הקולנועי של מארוול. אנטמן והצירה קוונטומניה בוים על ג'י ג'ון ג'ונסטון. הסרט צולם במקור בגרמנית, או ביל מארי לא משחק בסרט.
ראשון, החמישי.
נכון, תקו, וואו, 3-3. שאלת שובר שוויון, מופנית לשניכם, מי שצועק ראשון את התשובה, הוא הזוכה.
אוקיי, מוכנים?
כן.
נכון או לא נכון? הסרט אנטמן והצירה קוונטומניה הוא באורך של 131 דקות.
לא נכון.
יובל, את צודקת.
הוא ארוך יותר.
הוא ארוך יותר, לא, הוא קצר יותר. אבל זה לא משנה, זה לא משנה.
עדיין, לא נכון. יובל, תראי, קודם כל את זוכה במנוי לשנה לדיסני פלוס. סיני, אתה מקבל את החבילת מרצ'נדייז של דיסני פלוס. גם את מקבלת.
למי
אתה
מרגבת להגיע, אתם מאמינים?
תראי מה זה, הכל מסתדר.
תעדכני איתי ליל בבקשה איך הלך במבחנים, אנחנו רוצים לדעת שנתנו לך סיף.
חייבת, חייבת, זה קרמה טובה, וגם אם לא, זה יהיה לך הרבה זמן דיסני לצפות, כאילו להעביר עם המנוי החדש.
בסדיר,
כן. בתור חוגרת.
לא נשאר עוד הרבה זמן, אני בסדר.
יובל, הרבה בהצלחה, סיני, תודה רבה.
תודה סיני.
תודה רבה, בוקר טוב.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורה דרך, Travel with דפנה, מה העניינים?
מה נשמע? בוקר טוב.
מה נשמע, דפנה?
מצוין, איך אתם?
הכל אחלה. את יודעת שמתחילת השבוע אני חושב עלייך, כי רק מדברים על איזה גל חום קיצוני בסוף השבוע.
נכון.
ברמה של, לא יודע מה, 45 מעלות בכל מיני מקומות בארץ. אז זה אתגר.
על מה תמליצי? מקרר של אלטמן. כנסו למקרר.
תראו, זה באמת, זה כל הזמן לעשות את הדברים או מאוד מוקדם בבוקר, או שקיעה ככה. אז זה, ככה ירוע הדברים, ככה נראה לי בחודש-חודשיים הקרובים. אני היום אספר לכם על שני מקומות שאני מאוד אוהבת ביפו העתיקה, שכמובן, כמו שאמרנו, לבוא בשעות שדיברנו עליהן. המקום הראשון הוא התצפית הנהדרת מראש הגבעה ביפו שנקרא גן הפסגה, שהיא בעיניי אחת התצפיות הכי מקסימות באזור המרכז, ולמרות שכנראה שרוב התל אביבים מכירים אותה או לפחות שמעו על המקום, אני לא בטוחה שהם מגיעים לשם כל כך או לפחות זוכרים כמה זה יפה. פשוט כל פעם שאני שם אני רואה רק תיירים. אז, אבל אפשר לשבת שם על הדשא, לפרוס שמיכה, יש בריזה נעימה מהים, יש שם גם מין אמפי כזה שבקיץ מתקיימות בו לפעמים הופעות או הקרנות של סרטים, ומה שרואים משם זה
ליד מרכז פרס לשלום, נכון? זה זה?
לא, יותר צפונה, ממש בתוך יפו העתיקה. ממש
אוקיי,
לא רחוק מכיכר
אוקיי.
השעון, נכנסים ליפו העתיקה, אפשר לעלות שם לשם דרך החמם או דרך כיכר קדומים. ורואים את
ה... כן, 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 עכשיו נזכר, היו לפני הרבה שנים היו עושים שם קולנוע של קיץ כזה, קולנוע לילה.
איזה כיף זה.
כן.
בדיוק. לדעתי הם גם לא מנצלים את זה מספיק, זה באמת מקום נהדר. רואים את ה... קודם כל, את הים הכחול עמוק ואת תל אביב שנראית משם כמו מנהטן, כשמסביב... לא, זה באמת נקודת מבט מאוד מעניינת על תל אביב. מסביב המבנים היפים של יפה העתיקה שבנויים באבן קורקר. ונזכיר שיפו עיר בת 4,000 שנה, ולאורך ההיסטוריה היא שימשה כנמל הקרוב יותר לירושלים, בעיקר עבור אלו שהגיעו מצפון. התנך מספר שכששלמה המלך מייבא ארזים מלבנון לבניית בית המקדש, שולחים לו אותם ברפסודות לנמל יפו. גם יונה הנביא עולה על אונייה ביפו, ובימי העליות לארץ
איתה ממש... ואנחנו יודעים איך זה נגמר.
נכון.
אגב, איפה היה שם לוויתנים בסביבה?
זה הגזמה של התנך, נראה לי, זה לא היה איזה לוויתן,
זה היה איזה דג,
זה היה איזה בורי,
זה היה לקרדה.
הוא היה נורא קטן פשוט, יונה.
כן, פרשו את זה שזה לוויתן, אבל בימי עליות לארץ הייתה ממש האלי סיילנט של ארץ ישראל. היא נבנתה ונחרבה שוב ושוב על ידי האימפריות ששלטו בארץ, וככה שכנראה שבכל מקום שארכיאולוגים יחפרו בה, הם ימצאו בה ממצאים מעניינים. אחרי התצפית, עם איזה בירה או אבטיח ככה, נרד לכיוון הכנסייה, שנקראת כנסיית סיינט פיטר. זה גם דבר מעניין אגב, שישראלים שמטיילים בחול תמיד נכנסים להמון כנסיות ומתפעלים מהן, ובארץ זה איכשהו לא קורה, אבל דווקא בארץ נמצאות הכנסיות הכי חשובות בעולם מבחינת הנוצרים.
פה התחילה הנצרות. כן.
לגמרי, לגמרי, אז תכף נשמע באמת איך זה קורה, כי מדובר בכנסייה גם יפה ומרשימה, והיא מוקדשת לאירוע שמתואר בברית החדשה והתרחש ביפו, סיפור די מדהים, שעתיד להשפיע על מהלך ההיסטוריה כולה. ולמה אני אומרת את זה? פה פיטר או פטרוס, התלמיד הבכיר של ישו, שנחשב גם לאפיפיור הראשון, חווה התגלות שבעקבותיה הנצרות תתחיל להיפרד מהיהדות ותהפוך לדת נפרדת ועצמאית. וזה קורה ביפו. הברית...
במהלך הברנדינג הטוב בכל ההיסטוריה.
ממש.
לגמרי. לגמרי.
לא, זה גם עכשיו זה open for visitors, כאילו. כן. זה העניין.
מה זה?
לא, אני אומר שהמהלך ריברנדינג היה לפתוח את זה למבקרים נוספים, ולא רק אנחנו.
בדיוק, אז על זה, אז על זה, זה מה שקורה. הברית החדשה מספרת שאחרי שיש ישו, ישוע נצלב בירושלים, פיטר תלמידו מגיע ליפו, מספר שהוא היה רעב, ובזמן שהכינו את הארוחה הוא עולה לאחד הגגות ביפו ונרדם. בחלומו הוא רואה חיזיון, שימו לב, שבו מורדת מהשמיים מין יריעת בד, ועליה כל מיני חיות, כולל חיות טמאות, זוחלים, פירות ים, ומי יודע מה עוד, וכל אלוהי אומר לו, קום פיטר שחט ואכול. פיטר אומר לו, חליל עלי אדוני, כי מעולם לא אכלתי כל פיגול וטמא. כלומר, מה פתאום, אני לא אכלתי אף פעם דבר שאינו כשר, נזכיר שהרי ישו נולד כיהודי ומת כיהודי ולא ידע למעשה שהוא התחיל דת חדשה, והוא וכל השכיליכים וכל המאמינים שלו היו יהודים, הם חוגגים את החגים ושומרים כשרות וברית מילה, ובעצם מה שמבדיל בינה ובין שאר היהודים באותה תקופה, זה שהם מאמינים שישו המשיח שעליו מדברים כל הנביאים בתנ"ך.
כן, שהוא המשיח של היהודים בעצם, לא ש...
בדיוק, לגמרי. בקיצור, הכל שאומר לו לאכול חוזר שלוש פעמים, והוא אומר לו, את אשר תיהר אלוהים, אתה אל תטמאנו. אוקיי, הוא מתהר לו את, ה, את, ה, את האוכל שם על העיריית בד, אבל מה שפיטר לוקח מכל הסיפור הזה, זה שבדיוק כפי שאין חיות טמאות, כך גם אין אנשים טמאים, כולם ברואי אלוהים, ומיד אחר כך הוא מגיע לקיסריה, פוגש שם איזה מפקד רומאי בשם קורניליוס, ומצרף אותו לאמונה בישו, והוא בעצם נהיה...
זאת אומרת, כל הנצרות התחילה כי פיטר היה רעב ביפו.
יותר מזה, זה היה נמנע אם הוא רק היה הולך לחאג' כחיל רגע.
בדיוק רציתי להגיד, אם היה אבולעפיה, לא היו נוצרים.
ממש ככה.
ממש ככה.
כל העניין הזה של אנטישמיות,
אינקוויזיציה, מסעות צלב.
כן, וואו.
הכל יכול היה להיחשף.
עלילות דם.
כן, כמו שנאמר, אתה לא עצמך כשאתה רעב.
נכון, הכל היה יכול להיפטר בסמבוסק.
זהו, אז הוא באמת הלא יהודי הראשון שמצטרף לנוצרות, אותו קורניליוס, והשאר היסטוריה.
השכרה.
פיטר ופול. מתחילים להפיץ את הבשורה הנוצרית ברחבי אירופה ואפריקה, וב-300 השנים הראשונות הנוצרים נרדפים על ידי הרומאים, עד שהקיסר הרומאי קונסטנטינוס חווה גם איזה התגלות.
הוא גם בטח הרעב, הבנתי.
במאה הרביעית, והוא מכריז על הנוצרות כדת רשמית של האימפריה הרומית, שם את הפגניות, את האמונה באלים הרומיים מאחור, וזהו, אנחנו...
ומשם הכל היסטוריה, ליטרלי.
כן, 2.3 נוצרים בעולם.
מיליארד.
מיליארד.
2.3 מיליארד נוצרים, לעומת, כן, 13-14 מיליון יהודים.
זה גם יפה שבגלל שהוא גדל כיהודי פיטר והתחנך וקיים אורח חיים יהודי, כשהוא היה באמת רעב שם, אז בחלום, כאילו, הוא אמר לו, בגדול, תאכל מה שאתה רוצה.
תאכל מה אתה רוצה, שינקן, תאכל שינקן.
יאללה, נו, באמת, זה בסדר, עובר. אלוהים אומר שזה בסדר, כאילו, הנה. וזה, כאילו, יותר קל להימשך לזה מאשר אל העולם של ההגבלות. זה יותר מפתה. לא משנה שהנצרות העמידה על עצמה אחרי זה עוד הגבלות והגבלות מסוגים שונים, אבל...
זרמים מסוימים יותר, זרמים מסוימים פחות.
כן.
כן, אבל זה לא היה עובר כנראה עם כל ההגבלות של היהדות לכל כך הרבה אנשים, וכזו חלות.
אם היה רק יפה כנפה, אני רק חושב על דברים טעימים ביפו עכשיו.
זהו, גמר אותי פיטר, גמר אותי הקדוש פיטר.
טוב, אז כל הפרטים בעמוד, בקבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש. דפנה, תודה רבה.
תודה דפנה.
ותבקרו בבלוג המאמן שלך, Travel with דפנה, שיהיה אחלה סוף שבוע.
אחלה סופש, ביי.
נזכיר לכם שבשעה הקודמת ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים על הדברים שהילדים שלא האמנתם לילדים שלכם, אבל התברר שהם צדקו.
כן, בעקבות הסיפור של האמא שנחש הקיש את בנה אחרי שהסתתר בארון, והיא אמרה חשוב להקשיב לילדים ולסיפורים שלהם,
כי זה כנראה מסתיר אי הקשבה ונפנוף. אז דברים שהילדים שלכם אמרו לכם ולא האמנתם והם התעקשו, ובסוף וואלה התברר שהם ממש צדקו. דברים קטנים, דברים גדולים, אסונות אולי שנמנעו בזכות הילדים. 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מעניינים.
וואלה, בסדר.
יש לך, היה לך מבט זומם.
כן, 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 כן. כי קרה לי אתמול משהו שהוא, בוא נגיד, בענף הצפייה בטלוויזיה, בסדרות, הוא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אולי אי פעם.
וואו.
בעקבות הלחץ החברתי הנוקשה שאתם שניכם הפעלתם עליי, ואגב נגיד שאביה שוב נגיד
ומחלים לחמה מהירה
בקורונה, כן, אז התחלתי לראות יורשים
בהחלט
לפני איזה כמה שבועות כבר, ואני די בבינג' על זה בכל רגע הפנוי.
אתה מתקדם יפה בעונות, מה אתה עכשיו?
עונה אחרונה.
וואו.
יפ.
ג'יזס, וואו, אוקיי, אוקיי, סנט פיטר זה קדוש, וואו.
בהחלט, היהודי.
היהודי.
אבולאפיה.
היהודי הרעב, כן.
סנט אבולאפיה. אז בעצם אני לא רוצה כאילו
לספיילר,
אבל קרה לי משהו באמת באמת עגום. אתה בטח זוכר מה קורה בפרק 3 של העונה הרביעית.
כן, בטח, הגזמת, ברור.
זה אולי האירוע המכונן, כן? אז אני באתי לראות את פרק 2.
אוי לא, אל תגיד לי שבטעות ראית את פרק 3.
ואני באתי, כי לא זכרתי בדיוק באיזה זה, ואז אני ראיתי את זה באותו רגע במקרה דרך האפליקציה של סלקום, ויש את התקצירים הקטנים, אז בטעות קראתי את התקציר של פרק 4 במקום את פרק 2, והתקציר מתחיל במילים הילדים
מתארות את מה שקרה בפרק 3. לא צריך, כן, לא צריך, 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 enough said.
ואמרתי, מה?
תראה, אני רוצה שנייה לפתוח את זה, כי
ואז רגע, לא רק זה, לחצתי לא על הפרק אחרי שקראתי את התיאור
של פרק 4.
של פרק 4 בטעות, וזה גמר אותי. לחצתי בטעות על פרק 3, אבל איכשהו זה הגיע לסוף הפרק. ואז חשבתי, רגע, בגלל שאני כבר יודע לפי התקציר, האם זה איזה מהלך קולנועי מחוכם שהם מתחילים כאילו מרגע סי, ואז הבנתי שאני פשוט רואה, לא רק שקראתי את התיאור של פרק 4, אני גם רואה מסוף פרק 3.
זה אסון.
ואז חזרתי אחורה לתחילת פרק 3, ואמרתי, טוב, יש לי עכשיו שעה כאילו לראות עד שאני מגיע על משהו שלא יפתיע אותי כאילו.
א', ביקרון, אני מצטער שזה קרה לך.
ברמת הספילור זה שואה. שואה.
אני גם פונה למתקצרי הפרקים.
נכון.
חבר'ה,
יש לכם אחריות.
אחריות אישית. אתם לא יכולים להכניס פרטים כאלה במקום שהוא מודיעין גלוי. אתם לא יכולים. לא משנה באיזה פרק, גם אם זה פרק 10, משהו שמספיילר את פרק 3. לא, ככל שניתן.
להמאם.
להמאם, לפייד.
אפשר, אפשר. וואו, זה הרג אותי.
ממש בקלות.
אני בא לי להקריא את התקציר.
לא, לא, לא.
לא, ולהגיד למאזינים שעוד רוצים לראות את זה, שנייה סגירו את התחליש, או רגע, שימו מיוט לעשות או לא לעשות?
לא, אל תעשה. טוב, בסדר. בוא נהיה אחראים, יש אנשים שלא יכולים כרגע לגשת לזה, בוא נהיה, לא נהיה תקצירנים.
בסדר גמור, אבל זה הרג אותי, באמת, זה אם יש רגע, אתה יודע, שהכל הולך לקראתו.
לא, תשמע, זה הרג. נוראי, נוראי.
אבל יכולתי לענות מהביצוע, זאת אומרת אפילו
לא, תראה, זה לא סדרת בלשים.
כן, כן, זה לא הודנית כזה. זה מבריק, באמת. וזה פרק, וואו.
אחד הגדולים של סדרה כלשהי אי פעם, ממש.
איליל, מה שלחו המאזינים? אז דברים שהם לא האמינו לילדים שלהם בהתחלה, אבל התברר שהילדים צדקו?
אני רוצה להקריא לכם את ההודעה הכי חמודה שהגיעה היום. היי, אני בן 13. אמרתי לאבא שלי ששברתי את היד, הוא לא האמין לי. למחרת הלכתי להתאמן בטניס, ואחרי עוד יומיים סוף סוף הלכנו לצילום, וגילו שיש לי שבר בעצם שורש כף היד.
וואי, מסכן.
ממש.
אם זה שבר בעצם שורש, בדרך כלל זה סדקים כאלה קטנים, זה לא שעכשיו היד מקופלת.
כן, אבל זה נראה לי כואב ברמות.
ולפעמים כהורה, אין לך כוח ללכת למוקד, ואתה לא, כי אתה אומר, כבר כל כך הרבה פעמים היינו, וזה בוא, זה מכה יבשה, זה
walk it off.
כן, בוא נראה עוד יום, כן? מסכן הילד, אני, אבל גם אני מבין את אבא.
כן, אבל החוויה הזאת שלא מאמינים לך אפילו יותר כואבת מהפציעה עצמה.
אבל הניצחון...
הניצחון, אני מקווה שהוא יחגוג על זה עכשיו שנה.
שיבין הילד שמאזין לנו עכשיו שזה גם יותר מהניצחון שלו, רגשות האשם של ההורים.
לא, וילד, אתה צריך לשחק על רגשות האשם האלה, מגיע לך, לדעתי, תיסע לחול. קל. נכון, אתה יכול להוציא מזה. אם תשחק את הכלבים שלך נכון, תיסע לחול. קל.
או פלייסטיישן או משהו כאילו.
פלייסטיישן, אתה פצוע, אתה צריך בבית להתאושש.
זה פיזיותרפיה גם לשורש כף היד.
זה ממש עוזר. נכון.
כן.
נכון.
הבן שלי התלונן חודשים שכואב לו בבית החזה כשהוא אוכל, ומרגיש כאילו נתקע לו אוכל. היינו בטוחים שהוא פשוט לא רוצה לאכול דברים שהוא לא אוהב. אחרי חודשים של תלונות הלכנו לבדוק את הנושא, בסוף הוא הובחן עם מחלה נדירה שנקראת דלקת ושל.
וואו.
איזה דיכאון.
הנה, וזה שוב, זה הרבה יהיה מהעולם הפיזיולוגי, כן.
כן, כן.
הבן שלי הוא דרמה קווין, כל מכה צעקות, בכי. נפל מהקורקינט בפארק, צרח שהוא שבר את היד, היה תקין, לא התנפח, אחרי יומיים נסענו באוטו, ישב לידי ונגעתי בו להגיד לו משהו, הוא דפק צעקה, מה אני עושה? נבהלתי, הבנתי שיש בעיה ולקחתי למיון שבר.
האם זה אמא של אלכס קורקינט? אתה יודע מי זה אלכס קורקינט? הוא כוכב טיק טוק כזה, שנוהג להיפצע על הקורקינט שלו באופן שהוא כבר... בתדירות שהיא בלתי סבירה, והוא קנה לו שם של באמת דרמה קווין כזה. אז זה נשמע כמו, כאילו נחשפנו לאוריג'ין סטורי של אלכס קורקינט.
אני גם חושב שקרה לי מקרה כזה בדיוק, כאילו של שבר ש... בוא, סבבה, מכה, קיבלת מכה, בוא...
תראה, כי הרבה פעמים באמת אתה לא יכול...
אתה לא יכול לרוץ על כל דבר.
אתה לא יכול. כמה שלי את מנסה, אתה לא יכול. כן.
הבת שלי ואני רבנו, צעקתי אליה, התחילה להתלונן שכואבת לה אוזן. אני ובעלי נכנסנו לצחוקים, צחקנו על זה, שהיא שמעה בדיוק מה שהיה צריך, ושהצרכות של אמא בלתי נשכחות. בקיצור, מפה לשם, מסתבר אחרי 3 ימים, הבנו שזה אולי משהו, והרופא הבחן שנכנס לה איזשהו חרק לתעלת האוזן ויצר זיהום, והיה צריך להוציא אותו בצרכות ואנטיביוטיקה וכדומה.
מה זאת אומרת להוציא אותו בצרכות?
צרכות שלה כנראה.
אוקיי, זה נשמע כאילו צרכות זה הפתרון לכל דבר במשפחה הזאת. בוא נצרח על החרק שיצא החוצה מהפחד, מהבעלה שיזדחל מה...
זה גם התחיל בצרכות.
צרכות וצחוקים.
וואו.
שמה ישראלי.
הילדה בת 3 טענה ששאפה טירס ולאף, ועד שלא התחילה לנזלת מנחיר אחד, בכלל לא לקחתי אותה למיון. בת 7 שהתלוננה על קוץ כואב יום ולילה, ואנחנו אמרנו זה רק קוץ, למה הבכי? זה נגמר במיון עם שבב עץ באורך 8 סנטימטר.
8 סנטימטר, אבל רואים את זה גם דרך האור.
זה לא קוץ, זה עץ.
8 סנטימטר, זה פרקט.
כן. יואו, איזה מסכנה.
הלכנו בשבת בבוקר לגן עברית בראשון לציון, חניתי, הבן שלי אמר שצריך פנגו, רבתי איתו שבשבת לא צריך, ברוך השם, כשחזרנו לרכב חיכה לי דו.
איזה יופי, איזה ילד מלך, גאון.
הבת של גיסתי שהיא שחקנית מתחילה במקצועה התלוננה על כאבי ראש, הוריה ביטלו אותה בשפעת וירוס, פנתה למרפאת החירום אחרי כמה ימים טובים, וגם הרופאים שם נתנו לה משככי כאבים. בקיצור, הגיעה למיון וזה היה שטף דם במוח.
וואו. טוב, סליחה פה, אבל אני חייב לתת הסתייגות. כשמדובר בשחקנים, אי אפשר להאמין למילה שיוצאת לאנשים האלה מהפה.
בגלל זה גם זה נכתב, אני חושב, בתחילת ההודעה, שכאילו התנאי פתיחה היו...
בהחלט, לרעתה.
גם המיומנות המשחק וגם הצומי.
בדיוק, זה שני הדברים האלה ניסים שם.
ילדה בת שנה למדה להצביע, עבד לנו השלט, חיפשנו בכל מקום, היא הצביעה לתיק של הגן, לא האמנו, ורק אחרי הרבה שעות מצאנו אותו בתוך התיק, כי הילד החביא אותו.
וואלה, וואלה.
גם היא שטינקרית.
כן, ממש. לא, אבל הסיפור הזה של השלטים, לפעמים אתה מוצא אותם באמת במקומות מטורפים. אנחנו כמה פעמים כמעט זרקנו שלט לפח בטעות, כי אחת הבנות שמה אותו בכזה קרטון שצריך להוריד. כזה.
כן.
ילדה בת 7 סיפרה שהמנקה ישן בבניין, לא מבינים, שאלנו אותה איפה, לא ראינו, דיברנו איתו, גיששנו, הוא מגיע רק פעמיים בשבוע, מנקה והולך, אמרנו לילדה הכל בסדר, והוא נח כנראה על המדרגות, שוב היא אומרת לנו, הוא ישן, פנינו לבד, בדקנו במצלמות והמנקה ישן אכן בלילה בבניין, בחדר החשמל.
וואו.
וכנראה כשהיא יוצאת לבית הספר היא רואה אותה.
אבל פה זה נשמע שהם דווקא הקשיבו לה, כאילו הם ניסו לעשות את המחקר.
כן, נכון, טוב, למי ניתן את הפרס?
תראה, אני אהבתי את הילד של הפנגו, ואהבתי גם את הילד בן 13 מההתחלה.
שזה היה עם השבר הראשון, אבל יש המון פיזיולוגי כזה. מה עם זאת שנכנס לחתיכת עץ ברוך 8 סנטימטר, ואמרו לה, קוץ, קוץ, תירגעי. והפנגו, אבל אני חושב שזה...
פנגו הוא ילד גאון.
כן, כן.
בואו נפרגן לילד הגאון.
אז 300 שקלים לדלק? לילד הפנגו.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב למור גלפנד, פיתוח יוצרי תוכן ברשת, מה שלומך?
בוקר טוב, שנייה נסגור פה את החלון, יש פה איזה תרנגול שהגזים על הבוקר.
מה?
וחבר'ה, בקורונה כולם הביאו פה תרנגולות, נכון? היה משבר ביצים, אתם זוכרים?
כן.
כן?
אז אנשים הביאו פה תרנגולות ומאז זה נשאר ואני קמה כל בוקר.
את חיה עם המיש? מה זה אומר?
לא, לא, את גרה בחווארה או משהו, נכון?
איפה את גרה?
אני גרה בבקועה. זה מושב ליד לטרון בדרך לירושלים. אבל זכרת חווארה כי זה נשמע כמו תקועה. כן.
אוקיי, אז עכשיו יש לך תרנגולים בחייך?
לא.
בגלל שבוע אחד בקורונה שבו לא היו ביצים?
כן, זה היה פה הגזמה ממש.
איזה מגזימנים.
מסיבית, מסיבית. אנחנו משחקים הבוקר, אני אתן לכם ביקורות מהרשת על מיקום מסוים שהיה אקטואלי השבוע. נתחיל מזה שזה לא נדבג וזה לא קפלן. באתי קשה היום.
אנחנו לפי הביקורות שכתבו עליו צריכים לזהות מי זה, כן?
נכון.
מה זה?
אז הביקורת הראשונה, איפה זה? מה זה? למה זה מתייחס? ביקורת ראשונה הולכת ככה, בכללי אהבתי את המקום, מדובר בבניין ישן כמו ברוב LA, והצוות וההבטחה מקפידים מאוד.
כמו ברוב LA.
זאת אומרת זה ב-LA.
כן. מה קרה בלוס אנג'לס?
הבית חולים של מדונה, אולי?
לא, זה לדעתי ניו יורק.
אה, היא גרה בניו יורק.
רגע, גל גדות זה כבר היה שבוע שעבר.
מה זה גל גדות?
הכוכב, בסדרות הכוכבים.
לא, לא שבוע.
מה היה באלה השבוע?
אבל למה כששאמרתי, שאלת מה זה גל גדות? כי זה כן משהו שקשור עכשיו לגל גדות?
היא הציגה איזה סרט חדש, לא משהו שזה גם היה לפני איזה שבוע.
בוא נשמע עוד ביקורת.
ממש מוזר לראות מלא מפורסמים מחוץ למתחם ובמקביל להריח אשפה רקובה.
זה התיאטרון הסיני שיש בו את האוסקרים?
לא.
אולי זה המקום שקברו את הקארטריג'ים שסיפרת עליהם?
לא, זה היה בניו מקסיקו.
לא, אבל זה היה מעולה, זה היה ממש מעניין.
תודה, תודה. בקרוב אפשר יהיה לשמוע את כל פינות שעת אפס בסטרימינג, בספוטיפיי וכולי, באופן עצמאי ונפרד.
נכון, וגם אני מתכוון לפתוח, היום לשאלות בסטורי שלי, מי שרוצה להציע רעיונות לשעת אפס השבוע.
קיצור, אתה נלחץ מתורך המתקרב.
אני נלחץ כבר
שבוע. הפינה מבודדת.
זה כבר זמין להזנה, הקטעים של שעת אפס.
נכון, יופי, יופי, יופי.
ביקורת שלישית, יש מרפסת עליונה ומרפסת תחתונה שמקיפות את הבמה. הסאונד בעליונה לא טוב וכמעט לא רואים.
נו, זה אולם הופעות.
מי הופיע השבוע? אולי זמר ישראלי הופיע ב-LA?
היה אירוע מאוד מאוד נוצץ ב-LA. המון המון מפורסמים.
ההשקה של ברבי?
נכון, נכון, זה ההשקה של ברבי. כל השריין אודיטוריום ואקספו הול התמלא בוורוד וממש צבעו שם הכל כדי להשיק את הפרימיירה הזו של ברבי.
אני חייב שהסרט הזה כבר יעבור, כי האיתמי היחץ באמת...
אתם יודעים שנהיה מחסור עולמי בגוון הזה, כן? דיברנו על זה גם.
הרגו.
גם הייפ על כלום, כמה הם יוכלו לשנות, אבל בסדר. אנחנו למיקום השני, ביקורת ראשונה, לידיעתכם, נהג המונית שלי אמר שהמקום פעיל בדרך כלל למשך 4-5 שעות, ואז שקט למשך 8 שעות.
וזה לא נתבג.
זה גם לא בארץ, זה נשמע...
שום דבר בארץ, זה שקט לשמונה שעות.
זה נשמע התרגום. אוקיי, מה עוד?
זכינו לראות משם את הזוהר הצפוני.
זה באיסלנד.
נכון.
נכון?
נכון.
מה היה באיסלנד השבוע, רגע?
לא היה משהו עם הממשלה, זה בפינלנד. בלגנים.
מה היה באיסלנד השבוע? נשמע לי, מצלצל לי מוכר.
אולי היה אירוע ספורט כלשהו?
לא.
ביקורת שלישית, במשך כל זמן הליכה שלכם, תצעדו ליד לבא.
זה ההר געש הזה שמתפרץ...
אחת לכמה שנים? זה שפעם הרעיל את כל העולם?
נכון, יש ההר געש באיסלנד שמתפרץ כמעט כל שנה, אבל עכשיו זה מתחיל להיות מאוד מאוד רציני, ומתחילים בפנות אנשים מריקוויק.
ריקוויק.
ריקה, כן, השם הכי קשה בעולם. וגם השם של הר, אני לא רוצה להגיד לכם. אבל אני יכולה להגיד לכם שהוא המיקום המנוקד הגבוה ביותר, כלומר, אנשים מאוד נהנים לבוא לבקר שם.
כי זה תופעה מדהימה, וזה נראה מדהים בטח.
4.8 כוכבים, ובאמת נראה מדהים מהתמונות, שאתה באמת צועד ליד שברי אדמה שמתמלאים בלבה.
מקום שלישי? מיקום שלישי?
מבדר בעיקר לאנשים צעירים, שני כוכבים. הוא כעס.
הוא לא היה איש צעיר.
הוא לא היה איש צעיר, לא.
אוקיי.
אוקיי, מבדר בעיקר לאנשים צעירים.
גם, מבדר זה תרגום. זה איש בעברית לא יכתוב מבדר, זה entertaining.
נכון, entertaining.
אוקיי, next.
ודאו שביקרתם במתחם המציאות המדומה בעיר האנימה. 5 כוכבים.
דיסנילנד כלשהו?
לא.
לא.
מתחם
המציאות? אבל זה קשור אלינו, זה קשור גם לישראל. זה לא קרה בישראל, אבל זה קשור לישראל.
אין לי מושג. מתחם האנימה?
המקום ענק, ממש מגניב, ושווה ביקור במיוחד בזמן אירועים בינלאומיים.
פסגת נאטו שהתכנסה ב...
בעיר האנימה.
תשמעו, אני בניתי על זה שאתם לא תדעו את זה. נבחרת ישראל בפיפה. היא נוסעה לערב הסעודית.
ברור, אפילו עשינו על זה אייטם בפודקאסט. אליפות העולם בפיפה 23, המשחק, מתקיימת בסעודיה. ויש ישראלים שם.
והתייחסו אליהם בתור ישראלים, או אמרו רומנים?
כן, עם דגל ישראל והמנון והכל.
אשכרה.
זה היה מאוד מאוד מרגש.
ואפילו עלו לשמינית הגמר אתמול.
אשכרה. ואפו או שעדיין...
לא נשארתי רק כדי לראות מה היה.
לא. בשמינית. לא יודע אם זה כבר התקיימה השמינית, אבל נראה לי זה היום אפילו.
הם מנוקדים גם שניים בעולם, כלומר...
כל הכבוד. הקיץ המוצלח של הנבחרות הישראליות נמשך.
כל סוגי הספורט, לגמרי.
ולעומת הנבחרות הישראליות, אנחנו היום, הביצועים שלנו היו בינוניים.
ביצועי חסר.
אנחנו צריכים להביאה, לא להתבאס.
כן, זהו, זה כמו המדד מאז ההפיכה המשפטית.
בדיוק ככה.
תודה רבה, מור.
תודה, מור.
ביי ביי, ואנחנו סיימנו. שבת
שלום.
ניפגש ראשון? כן, ביי.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.